התקשרו עוד היום לקבלת הצעת המחיר המשתלמת ביותר עבורכם. תנו למומחים לעשות את העבודה. 052-879-6797. שחף אברקות, מומחים בניקיון.
30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, מועברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הופעות לייב ואופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט radiosol.co.il. רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל.
כשאנחנו קמים בבוקר, אנחנו לא יודעים איך יסתיים היום. כשליאן בן אליעזר קמה בבוקר, היא לא יודעת אם היא תסיים את היום. ליאן בן אליעזר, מאריאל, בת שבע, נלחמת על חייה בכל יום. ליאן סובלת ממחלה נדירה, ללא מערכת חיסונית, ונמצאת בסכנת חיים. ליאן הועברה לטיפול בבית החולים ג'ון הופקינס בארצות הברית בעלויות יקרות מאוד. ותרומתכם המהירה הינה הסיכוי היחיד להשאיר את ליאן בחיים. את התרומות ניתן להעביר לקרן מיוחדת שהוקמה לצורך כך במיוחד בעמותת חברים לרפואה. בבנק הפועלים, סניף 681 דיזינגוף, מספר חשבון 604603, על שם חברים לרפואה עבור ליאן בן אליעזר. כל התרומות יתקבלו בברכה ותשלח קבלה. מי ייתן ותמיד נהיה בצד הנותן.
אני ליאן, אני רוצה גם לחיות.
אתם מאזינים לתוכנית כי אני חייל, המקום לטיפים ומידע חשוב למתגייס, לחייל ולבני משפחותיהם, בהגשת עורכת הדין הולי שוורץ.
צהריים טובים למאזינות ולמאזינים שלנו, אתם על רדיו סול, על התוכנית כי אני חייל, התוכנית שנותנת לכם מידע רלוונטי ועדכני לחיילים ולבני משפחותיהם. והיום אנחנו מתרכזים בגיוסי מרץ-אפריל שמתרגשים עלינו לטובה, ונדבר קצת על השלב הראשון מיד אחרי הגיוס, והוא תקופת הטירונות. הטירונות היא למעשה המפגש הראשון של הצעירים עם המערכת הצבאית, וזו תקופה מאתגרת של התחלות חדשות, של התאקלמות, של הסתגלות. והיום נמצאות איתי שתי אורחות נכבדות שמכירות את הנושא הזה מקרוב. סגן אלוף במילואים מירי בן שמעון, שהייתה מפקדת בסיס טירונים. צהריים טובים מירי.
צהריים טובים אולי.
ואור מקייטן, שהייתה מפקדת בקורס מקים, כלומר הכשירה מפקדים להיות מקים. צהריים טובים אור.
צהריים טובים.
ולפני שנתחיל עם שתי הקצינות המצוינות האלה, אנחנו ניתן לכם את מספרי הטלפון שלנו, 03-677-3636, או בוואטסאפ 053-807-1213, ואתם מוזמנים לפנות אלינו ולשאול שאלות, ולהביע את העמדות שלכם לגבי הדברים שנאמרים פה, אנחנו נשמח לשמוע. ואנחנו נתחיל מיד עם מירי. אני רוצה בשלב הראשון שתסבירי לי מה המטרה או מה הרציונל הגדול מאחורי טירונות. למה לא לחייל את החייל, לתת לו מדים ולשלוח אותו ליחידה שלו ושהמפקדים יתמודדו?
האמת, אפשרות נחמדה, אבל לא.
למה לא? לא בא לך?
מי יכול לבוא? הטירונות למעשה, מטרתה המרכזית היא לאפשר לחייל להסתגל למערכת הצבאית. השינוי שהחייל עובר הוא כל כך חיצוני מאזרח לחייל. ביום אחד, העניין בלשכת הגיוס, ביום הגיוס לוקח לכל היותר חצי שעה, זה גם מניסיון אישי, ותוך חצי שעה הוא מגיע למקום שבו הוא אוכל אוכל שונה, ישן בשעות אחרות, מתעורר בבוקר בשעות אחרות, לובש בגדים אחרים, ועושה דברים שהוא לחלוטין לא היה מורגל אליהם ולא מכיר.
הלם.
הלם, בדיוק. וזה התפקיד של הטירונות, זה בזמן קצר לסגל אותו למערכת כל כך שונה, ואני לא רואה דרך אחרת
לעשות את זה.
לעשות את זה טוב יותר, כנראה.
אז מה בעצם הדרך? זאת אומרת, מה התכנים שמועברים, שעוזרים, כמו שאמרת, בפרק זמן קצר, להעביר אותו מפאזה אחת לפאזה שנייה?
התכנים בטירונות בגדול מתחלקים, אני יכולה לחלק אותם כמו כל דבר בצבא כשאני חושבת על זה, לשלושה. החלק האחד זה באמת תכנים מקצועיים, שזה החלק הכי פשוט. מלמדים אותו על הנשק ועזרה ראשונה ועוד כמה תכנים שהצבא סימן כהכרחיים להמשך שירותו, לכאלה שצריכים לתת אותם כבר בשלב הראשוני. החלק השני נוגע הרבה מאוד בתכני חינוך, ערכים, שמדברים גם על בתוך הצבא, על מה זה הצבא, איך הוא בנוי, מה זה היררכיה צבאית, הדרגות, הערכים שהצבא פועל על פיהם, עקרונות, וגם למדינה. אנחנו צריכים לזכור שמדינת ישראל היא בין המדינות היחידות בעולם שמגייסות נשים וגברים מכור החוק. החייל לא בוחר. והרבה פעמים מגיעים חיילים, אני אומרת את זה בצער, מגיעים חיילים שאין להם מושג מה הם עושים פה. ומישהו צריך להסביר להם...
כי מה? כי הם בנים לעולים חדשים? כי הם לא מחוברים לציונות, למדינה?
זה קשור להרבה דברים. זה קשור גם לעובדה הזו שהם יכולים להיות עולים חדשים. גם אם הם עצמם נולדו בארץ, הם מגיעים ממשפחות ש... אין להם חיבור לארץ ברמה הזו של הורים שהרבה פעמים לא עשו צבא ואחים שלא עשו צבא ולא מכירים. ובנוסף, זה דור כזה, הרבה מדברים על הדור הזה, אני לא רוצה להרחיב על זה כי זה באמת לא המקום כאן, אבל חלק מהחיילים היום פחות מחוברים למשימה הזו של, לשליחות הזו של לעשות צבא, ללמה, לציונות, ללמה אני בכלל צריך את זה. והרבה מהתכנים... בטירונות עוסקים בכך, ממש מהבסיס של ללמד אותה מה אומר הדגל שלנו, ההמנון, הסמלים של המדינה, מורשות הקרב, לחבר את החייל ללמה אני פה, למה אני צריך לעבור את השנתיים ושמונה הקרובות, את השנתיים הקרובות, כדי לעשות מה שהצבא אומר לי, במקום להיות בבית, בעבודה, בלימודים או בכל כל מקום אחר. והחלק השלישי באמת עוסק בתהליך ההסתגלות הזה, וזה עושים דרך הדרישות ודרך המשמעת ודרך התכנים האלה.
אני רוצה רגע אחד לקחת אותך למקום של המשמעת. כן. למה נדרש הדיסטנס, הצעקות האלה של זמנים שאף אחד לא עומד בהם? מה הרציונל מאחורי זה? למה צריך לצעוק כדי שאני אבין?
אני אתן לאור אחר כך.
אפשר לתת לאור כבר עכשיו.
בואי, תתחילי בדיוק.
אור, בואי תסבירי לנו למה צריך לצעוק.
טוב, אני לא חושבת שצריך לצעוק, ואני לא חושבת שגם הרוב צועקים. אנחנו שומעים, אני חושבת שנעשה שינוי, כבר לא משתמשים במילה דיסטנס כמרחק, אלא במונח מרחק פיקודי. כן צריך שיהיה מרחק בין מפקד והפקוד שלו. אבל המטרה של המרחק והצעקות זה לא, צעקות זה לא המטרה. וזה לא, זה גם לא דרך להשיג מטרה. זה פשוט, יש מפקדים שצועקים, כי הם לא מצליחים אולי להניע מדרך אחרת, אבל זה לא מטרה, וזה לא משהו שהוא רווח, ואני חושבת שכן דרוש מרחק שיהיה, כי באמת צריך להבין שהצבא הוא היררכי, ויש יחסי מפקד פקוד, אבל מה שכדי להוביל לשם, אני חושבת שמשתמשים בצעקות, כן, יש מקרים שהם חריגים, אבל זה לא משהו ש... עכשיו, זה לא הרוב.
אוקיי, והכובע הזה שהוא תמיד למטה ולא רואים את העיניים?
אז אני חושבת שזה סטיגמה שהיא לא נכונה, כי היום אני חושבת שזה לא משיג את המטרה שלו והבינו את זה. אולי בעבר הדמות של המפקד הייתה המפקד עם הדיסטנס שצועק, שיש הרבה מאוד מרחק, אבל היום תפיסת הטירונות שהמפקד צריך לפקד מפיקוד קרוב, מדרך הנאה של הזדהות, אני מזדהה עם הקשיים שהפקוד שלי חווה, ודרך זה אני מניע אותו, כי אני הייתי במקום הזה, ואני יודע שזה לא עובד הצעקות האלה, אלא להגיד לו שהוא מבין אותו, שהוא גם חווה את הקשיים האלה, כן, יש פעמים של צעקות ושל דיסטנס ושל כל המושגים האלה שאמרת, אבל אני לא חושבת שזה רווח בכלל.
התפיסה הזאת שאת מדברת עליה, על יותר לחלוק את, את הקושי, זה משהו שהיום מושרש בבית ספר למאקים? זאת אומרת שאין צורך בדיסטנס או בצעקות או בדברים כאלה?
אני חושבת שזה חלק מההכשרה שהמאקים עוברים. אני חושבת שגם את, עכשיו בתור מפקדת, את מבינה שזה כלי שהוא לא משיג את המטרה שלו, ואם את עושה משהו שהוא לא משיג את המטרה שלו, תנסי ללכת לגשת לדרכים אחרות ולנסות ולראות, ולא משנה איזה חייל ברגע שצועקים, גם בין בני אדם, מה שאנחנו עושים זה סותמים את האוזניים, כי אנחנו לא רוצים להקשיב לזה. צריך לראות מה הדרך לגעת באותה חייל, מה הדרך לפנות אליו ומתוקף זה לעבוד. אם הבן אדם הזה מניע אותו דוגמה אישית, אז אני אפעל בדוגמה אישית. אם מניע אותו שאני אדבר להיגיון שלו ואסביר לו את הרציונל, אז אני אלך בדרך הזאת. אם עוזר לו כל החיבור האישי ולהגיד לו שאני חוויתי את זה, אז אני אנסה. כל אחד מניע אותו דרכים אחרות, וזה גדולה של מפקד, לראות חייל שמולו ואיך לפנות אליו.
זאת אומרת, מה שאת אומרת למעשה זה שהיום בקורס מאקים מלמדים לאו דווקא לעבוד בדרך של הדיסטנס, אלא בדרכים נוספות. יכול להיות דרך אגב שהשמירת מרחק הזאת היא כלי טוב, אבל הוא לא היחיד, זה מה שאת אומרת.
אני אומרת שדיסטנס, מרחק פיקודי, הוא הכרחי. כי okay. מפקד הוא לא חבר, הוא okay. בסוף מפקד, וחייל צריך להבין שהוא צריך למלא את הפקודות שהמפקד שלו אומר לו. זאת אומרת שמרחק פיקודי הוא הכרחי בצבא.
השאלה היא איך אתה מייצר אותו.
השאלה היא כן, עוד פעם, יש גבולות, ויש דברים שיש טונים שלא, כאילו צעקה לא מובילה לשום מקום. ואני כן מבינה את התפיסה של טירונות, נגיד, לפני 20 שנה אולי, שנתפס שצועקים, ושזה לא עובד, זה לא עובד עם הדור היום, זה לא עובד.
את רוצה להוסיף משהו?
אני אשמח להוסיף, כן, כי ככה, בפרספקטיבה ארוכת שנים, אף פעם לא לימדו בקורס מקים ולא חינכו, הדיסטנס או שיעור על איך עושים דיסטנס זה בכלל לא אישיו. צריך לזכור שבסוף המפקדים הם מפקדים צעירים.
אולי זה חלק מהעניין.
והרבה פעמים, נכון, אבל זו שיטה שמוכיחה את עצמה. זו שיטה שמוכיחה את עצמה. אני הרבה מצאתי את עצמי בחשיבה על הסיפור הזה, האם נכון באמת מפקדים בגילאים כל כך צעירים, לשים אותם מפקדים על אנשים, על חיילים שלמעשה...
חצי שנה
יחד איתם, נכון, נכון. אבל זו הדרך, זו הדרך הנכונה, כי הם עדיין בשפה שלהם ובראש שלהם, ואנחנו עם השנים ככה תופסים מרחק מהדור הזה, ויותר קשה לנו, דווקא לנו יותר קשה להניע אותם. אז הדיסטנס הזה אף פעם הוא לא היה נושא שאליו חינכנו. צריך גם לזכור שהחיילים, שוב, להחזיר למטרת הטירונות, וזו הסתגלות מהירה למערכת שבסוף מחר בבוקר, בלי שיהיה לו מפקד שיגיד לו מתי, שיבוא להעיר אותו בבוקר למקרה שהוא לא מתעורר, ויגיד לו מתי להתייצב במשרד או בסדנת החימוש או במשרד הרכב, או לא משנה, למשימה שהוא צריך
להתייצב
אליה. זה התפקיד של המפקדים בטירונות לעשות, כדי לחנך אותו וללמד אותו את הכללים האלה.
החלוקה של תחומים שדיברת עליה קודם, מקצועי, ערכים וכולי, אני מניחה שזאת חלוקה שנכונה גם לטירונות כללית וגם לטירונות שהיא יותר מתקדמת, המינונים הם שונים, איך זה עובד? הרי יש טירונות של קרבים שהיא יותר ארוכה.
לכל טירונות יש מה שקורה לו הצבא, למעשה את התורה, זה נקרא תיק יסוד. תיק היסוד מגדיר, יש חלוקה כזו בכל תיק יסוד שמדברת על הלבנות המרכזיות, איפה חונה התוכן הזה. המשך של התוכן, סוג התוכן יכול להיות שונה במינונים כאלה ואחרים. בסוף, כל טירונות, כל סוג טירונות מוגדר לה איזה תכנים מקצועיים צריך לעבור, איזה תכני חינוך צריך לעבור, איזה תכנים שקשורים לבטיחות למשל צריך לעבור, וכו', ככה לפי הנושאים השונים.
עכשיו, מה קורה עם מי שמתקשה בתוכן? בואו ניקח את הדוגמה הקלאסית, חייל שחושש מהנשק, לא מוכן לראות, לא יכול להחזיק את הנשק מפחד, מחוסר רצון. איך מתמודדים עם הקשיים האלה שאני מניחה שהם לא כאלה חריגים?
אני מחייכת, כי אני לפני חודשיים גייסתי את הבת האמצעית שלי לצבא הגנה לישראל.
שעה טובה.
והיא מאוד חששה מיום המטווחים שיגיע. בכלל, היא חששה לקבל את, את הנשק ולשמור עליו, והיא מצאה כל מיני דרכים, נתנה לו שם, שכנעה את עצמה שהוא החבר הכי טוב שלה, ומאוד מאוד חששה לקראת יום המטווחים, וגם תוך כדי יום המטווחים. המפקדים לומדים להתמודד עם זה. במסגרת ההכשרה, הם לומדים להתמודד עם זה. כשמזהים חייל, קודם כל אין, כבר הרבה שנים בצבא, אין מושג של חייל שלא יורה בנשק, או שלא מסוגל לשאת נשק.
אין דבר כזה.
אין כזה דבר.
אין טירונות ללא נשק.
לא, אין כזה דבר. והמפקדים יודעים להתמודד עם זה. אם צריך, אז עושים לו מקצה לבד, מכניסים אותו לבד למטווח, מתגברים אותו בשיעורים נוספים, עושים יותר יבשים לפני רטובים, מצמידים לו מפקדת שתהיה, מפקד או מפקדת שיהיו צמודים אליו במהלך המטווח. מתגברים על זה. וזה מאוד יפה לראות. אני לא נתקלתי בחייל או חיילת שמאוד מאוד פחדו, ובסוף המטווחים לא ניגשו למפקדים שלהם ואמרו תודה, והיו מאושרים מזה שהם הצליחו.
יפה. אור, אני רוצה להתחבר בדיוק למה שמירי אמרה. בעצם בכל קושי שהטירון נתקל בו, המפקדים אמורים לפרק אותו, לנסות לסייע בכל אחת מהדרכים שמירי סרטטה פה, ספציפית לגבי השאלה שאני שאלתי על חשש ממטווחים. אבל אני לוקחת את זה רגע אחד, ואני מנסה דווקא לא להסתכל על הטירונים, אלא להסתכל על המפקדים. בסופו של דבר דיברנו על זה, שזה יכול להיות חבר'ה חצי שנה יותר מבוגרים מאותו טירון, שחווים אתגרים על גבי אתגרים, ומגיע עוד מחזור ועוד מחזור, וכל טירון עם האתגרים שלו ועם הקשיים שלו וכו'. איך מכשירים את המאקים לקושי הזה, לאתגר הזה, לפתח את המיומנות הזאת? תני לנו קצת על רגל אחת.
טוב, אז קורס מאקים, ככה כהקדמה, הוא עורך בערך חצי שנה, טיפה פחות. זה מגיעים אליו חיילים שהם התגייסו לקורס מאקים, הם בעלי נתונים שהם מתאימים לפיקוד והדרכה. הם עוברים קורס שהוא ממיין, זאת אומרת, מי שלא מתאים להיות מפקד, הוא לא יהיה מפקד. במהלך ההכשרה שלהם הם עוברים טירונות 03, וחלק שהוא הקורס. בקורס הם נוגעים בהתנסויות, הם לומדים סדנאות של טיפול בפרט, זיהוי ואיתור מצוקות אצל הטירון, יצירת הסתגלות ומשמעת. ואני חושבת שאחד ההדגשים והחיבורים הגדולים שעושים בקורס מקים, זה איך אני חוויתי את הטירונות. כטירונית, ומה אני לומדת מזה? כמפקדת, שיש כל מיני סוגים של כניסה לצבא והתמודדויות שונות של הטירונים, ואף אחד לא מגיב בצורה שהיא זהה, ולכן לא תמיד אני יכולה להשליך את מה שקרה לי וליישם את זה. ואני חושבת על הקרבה של הגיל שבין המפקדים, שזה גם נושא שעלה פה, אני רואה את זה כיתרון. אני רואה את זה כחבר'ה שחוו את הטירונות הזאתי, והם מפקדים אחרי חצי שנה שהם התגייסו, והם זוכרים את מה הם הרגישו במקום הזה, והם יכולים להגיד ממקום אמיתי, אני גם הרגשתי ככה, הם יכולים להתחבר לרגש, לעומת מפקד עכשיו שיעביר טירונות שהוא בין 40 או 30, שאולי עם הרבה מאוד תובנות על החיים, אבל הוא לא זוכר איך הוא הרגיש, הוא לא יודע מה זה להחזיק נשק, ולפחד בפעם הראשונה, ולישון באוהל עם עוד 10 חבר'ה שפגשתי רק אתמול, וזה פשוט להתחבר למקום הזה, כי אני הרגשתי גם ככה לפני מעט זמן.
השאלה היא, מירי, אני רוצה לשאול אותך, יש מצד אחד את האופציה שהמק יתחבר למקום הזה כי הוא הרגיש ככה לא מזמן, אבל מצד שני, יש פה אדם צעיר שאומר, רגע, אני חששתי אז שגם הוא ירגיש את זה, והוא לא מספיק בשל. אני לוקחת את זה דווקא מהמקום שאת אומרת, גייסתי כבר את הבת השנייה שלי, האם אין איזשהו חשש של החברה האלה הם צעירים, הם אולי מוכשרים כי הם באו עם כישרונות, הם אולי מוכשרים כי הכשירו אותם, אבל הם צעירים מדי בשביל לקבל את כל הכוח הזה לידיים. אין חשש כזה?
אני מבינה את החשש של ההורים. לי באופן אישי אין חשש, אני גדלתי בתוך זה וגידלתי אותם, ואני סומכת עליהם בעיניים עצומות. מעבר צריך להבין שההכשרה של מפקדים היא הכשרה מאוד מאוד אינטנסיבית. זה 5 חודשים שבהם אין מפקד או מפקדת שלא מסיימים את ההכשרה עם תחושת שליחות. אין כזה דבר מפקד שמרגיש אותי דפקו בטירונות, אז אני עכשיו אדפוק אותם, אני מנסחת את זה בכוונה ככה, אני עכשיו אדפוק את הטירון. כשמסיימים, אני זוכרת את עצמי עומדת על מגרש המסדרים בטקס סיום קורס מקים, מתפוצצת כבר ומתה להתחיל לקבל את החיילים, את המחזור הראשון של הטירונים, כדי לתת, יש איזו תחושת שליחות וכלים, וצריך לזכור שבסוף גם המקים האלה יש מפקדים, לכל מק יש ממה מעליו, ולכל ממה יש ממפה מעליו, וככה.
זה נכון, אבל אני רוצה רגע אחד לקחת אותך כמה שנים קדימה, אחרי שהיית מפקדת במחנה דותן, לקחת אותך לנציב קבילות חיילים.
כן.
ושם היית אחראית על קבילות, שהגישו בין השאר טירונים, וראית שיש לא מעט קבילות בנושא יחסי מפקד פקוד, בטח ובטח בטירונות שהיא מעוז המשמעת הצבאית. אז איפה כל השליחות?
שמחתי, אני שמחה על השאלה, כי יכולתי בקלות להישאב במקום אחר כך בתפקיד בנציבות קבילות החיילים, למקום שאת מתארת. אבל שמחתי לראות, דווקא בתפקיד הזה, שבו לכאורה הייתי אמורה לראות את ראיתי את המפקדים שכושלים, אבל הם לא מאפיינים. ונתקלתי במפקדים מדהימים, גם במסגרת בירור גבילות, מפקדים מדהימים. וצריך בסוף לזכור שיש חייל ויש מפקד, ויש מערכת, יש הרבה דברים שהם קשורים למערכת, שהחייל מהמקום שהוא נמצא בו, וזה טבעי, לא יכול להבין אותם. הוא מבחינתו יש לו את המפקד, ועל המפקד מוטל הכל.
הכל.
ויש הרבה גורמים נוספים בצבא שהמפקד לא תמיד יכול לשלוט עליהם, והוא מנסה בכל כוחו לסייע לחייל. המקומות היותר קשים זה באמת המקומות שבהם יש אירוע שהוא ישיר, באופן ישיר בין המפקד לחייל, היו גם מפקדים כאלה, אבל הם ממש לא המאפיינים, ויש מערכת שאתה, בנציב גבילות החיילים, האג'נדה שמובילה, זה שהמפקדים יתחקרו, לא הנציבות.
כן.
והמפקדים עושים עבודה מדהימה בלתחקר את האירועים שקורים תחת המסגרת שלהם, ולהפיק לקחים, ולהפוך את הפקודים שלהם למפקדים טובים יותר, ויש אירועים ולומדים מהם ומתקדמים. מעטים מאוד המפקדים שאני יכולה להגיד שסרחו בכוונה, ושבאמת לא ראויים להיות מפקדים.
טוב, נשמע אופטימי. אנחנו נעשה הפסקה, נשמע את שלמה ארצי בשיר שלו, כל מה שתרצה, לבקשתך, ואז נמשיך.
כל מה שתרצה יהיה לך, אפילו אם קשה לך, כל המכתבים שעוד לא נכתבו ועליהם רשום שמך, רגע בלי בושה ואהבה תשע מישהי שתראה אותך, כל רגעי האושר והנחמה, כל מה שתרצה יהיה לך, רגע של שמחה לבד מול המראה, ריקוד לתוך הלילה, יד רכה שתלטף אותך שנייה לפני שקמת, פתק על מפית ושפה פרטית, ריח שאתה אוהב, שיר שמתנגן מבית של שכן, כל מה שתרצה יהיה לך, כל מה שתרצה יהיה לך, כל מה שתרצה בכף ידך, רק תסכים להיפתח, כל מה שרצית, כל מה שעדיין, העולם כולו מושיט ידיים, כל מה שתרצה יהיה לך, כל הכוכבים שאין אור מסביב, האמת של השמיים, הצטלבות מבט ופעימות הלב, להיות אדווה במים, התגנבות לילית לתוך חצר סגורה, ערבה לא אסורה, ילד שגידלת ואותך אוהב, כל מה שתרצה יהיה לך, כל מה שתרצה יהיה לך, כל מה שתרצה בכף ידך, רק תסכים להיפתח. כל מה שרצית, כל מה שעדיין, העולם כולו מושיט ידיים. כל מה שתרצה יהיה לך, כל מה שרצית, כל מה שעדיין, העולם כולו מושיט ידיים. כל מה שתרצה יהיה לך,
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 כל מה שתרצה יהיה לך.
אתם מאזינים לתוכנית כי אני חייל, המקום לטיפים ומידע חשוב למתגייס, לחייל ולבני משפחותיהם.
מירי, אני רוצה להמשיך בדיוק מהנקודה שהפסקנו בה, לגבי מפקדים, הקושי של החייל לפעמים לתקשר איתם. אני רוצה לשאול אותך, הרבה פעמים ההורים רואים את עצמם כאחראים על על הקשר הזה עם עם המפקד. יש דבר כזה של הורים שנמצאים בקשר עם מפקד במהלך הטירונות? שנייה. אור, אולי בינתיים תתייחסי, אני בטוחה שאצלך זה הרבה יותר מוחשי.
טוב, אז אני אומר שבעשורים האחרונים, עם כל התפתחות הטכנולוגיה, אז כן, התקשורת בין הורים למפקדים נעשתה הרבה יותר נגישה.
מכורח המציאות, או שזה המפקדים גם מקדמים את זה? זאת אומרת, המפקד בסוף היום הראשון או השבוע הראשון אומר, זה מספר הטלפון שלי, נא לפנות, או איך זה עובד?
המפקד האישי עמק נותן את המספר טלפון שלו לחייל, בכדי שהוא יוכל להתקן אותו באמת שהוא הגיע הביתה ושהכל בסדר, ובמידה והוא הולך לביקור רופא, אז כן שיהיה אופציה תקשורת ביניהם, ובמידה והורה כן רוצה ליצור קשר, יש לו את האופציה הזאתי. המדיניות היא שלא המפקד הישיר עמק ידבר עם ההורה, אלא הוא מעביר את הטלפון של הממפה, של המפקד פלוגה, והתקשורת מתבצעת דרכם. אני חושבת שיש בזה, בתקשורת הזאת, באופציה אפילו לתקשורת הזאת, משהו שהוא מאוד חיובי. הוא נותן להורים ודאות לגבי הילדים שלהם. אם עכשיו הילד שלהם לא ענה להם כמה ימים, אז יש להורה את האופציה הזאת לבוא ולראות מה קורה איתו ולדבר עם המפקד.
איך אבל המפקדים אבל רואים את זה?
אז זהו. ויש הורים, זה הצד השני, שזה מצד אחד יוצר ודאות, אבל מצד שני זה יכול להיות כמו מין חציית גבול בין המעורב למתערב. יש הורה שיכול להיות מעורב בחיים של הילד שלו ובתהליך שהוא עובר, וכן לדבר עם המפקד ולראות את זה, ויש הורים שהם ממש מתערבים.
תני לי דוגמה למעורב ולמתערב, כדי שכולם יבינו על מה מדובר.
אז אני אביא לדוגמה את אמא שלי, סיפור אישי על עצמי. אני, כשהייתי מפקדת, ירדתי לשטח ושכחתי להתקן, כאילו זה היה לי מובן מאליו שאמא שלי יודעת שאני בשטח. ובשטח גם אנחנו, הסגל כמו החיילים, היינו בלי טלפונים רוב היום. ולא עניתי לאמא שלי כמה ימים, והיא ממש דאגה לי. ועצם זה שהיה לה את הטלפון של המפקד שלי, היא הרימה אליו טלפון, שאלה מה קורה עם אור, הכל בסדר. ועצם זה שהיא שמעה, כן, הכל בסדר, אנחנו בשטח, כאילו ירדה להן אבן מעלה, ופתאום הבינה שכאילו הכל בסדר, ואני בלי טלפון עכשיו. לעומת סיטואציה שלא היה לה את הטלפון הזה, ועכשיו היא הייתה בדאגות כל הזמן הזה. אז אני כן חושבת שזה המקום המעורב, לדעת מה קורה, ומתוך זה ליצור ודאות אצל ההורים גם, כי הם מחפשים את זה.
מירי, את, כשיש לך איזושהי פרספקטיבה ככה יותר ארוכת טווח, יש הבדל בין החיילים של היום לחיילים של פעם, אבל יש גם הבדל בין ההורים.
ההורים של
בואי תגידי כמה מילים על זה, על ההבדל.
קודם כל, הצבא בהתחלה נלחם בזה, אבל באיזשהו שלב הבין שאין מה להילחם בזה, זאת העובדה.
במה, במעורבות?
היום, ההורים כן. היום מעורבים ומתערבים, וצריך לדעת לאכול את הסיפור הזה. והקים גם מנגנונים, יש מנגנונים סדורים. אני יכולה להגיד לך שאני, זו אחת מהתובנות הראשונות שלי בכניסה לתפקיד, ומיד הקמתי גוף של פניות הציבור, שענה וריכז את כל הטלפונים האלה של ההורים, כדי לתת מענה, בין אם זה ביום ראשון הבן שלי הגיע לבסיס, ודברים שהם חשובים לנו, שהיינו רוצים לדעת. הורה שמרים טלפון ומעדכן את המפקד, שהילד היה מדוכדך במהלך סוף שבוע, ושהוא דואג לו, ושהוא מבקש שנפקח עליו עיניים נוספות, ושנראה מה קורה איתו, זה דברים שלנו הרבה פעמים מסיים. אבל גם פה שמנו גבולות.
ומה כי... הם? בואי תסרטטי לנו.
למשל, כשהורה מרים טלפון ומקלל וצורח, אלה הם מקומות שבהם אני אמרתי לסגל, פה אתם, לממפאים, לא מדברים עם ההורה. תפנו אלינו, אנחנו נדע לטפל ולהסביר לו שככה לא מדברים. עוד דרישות שהן דרישות לא לגיטימיות. של,
למשל?
יכול ממפא לקבל חייל, מגיש בקשה לצאת הביתה לאיזשהו אירוע משפחתי שהוא מקרבה רחוקה, מקבל ממפא החלטה שהוא לא מאשר לו לצאת, ואז מתחילה מסכת טלפונים של האבא או אמא, כועסים על ה... לא, החלטה של מפקד, זה גבול, מדברים בנימוס, מסבירים, וזהו.
יש, את אומרת, יש גם את הקשיים עם יצירת הקשר, ויש את הקשיים עם זה שההורים לא יוצרים קשר.
אגב, הרבה פעמים אנחנו כצבא יוצרים קשר יזום. נגיד לך על חיילים שלפעמים מתגלים קשיים נפשיים במהלך הטירונות, שיכול לקבן ליצור קשר עם ההורים ולזמן אליו ולהסביר.
כן. מירי, תני לי ככה כמה טיפים להתמודדות גם של ההורים, אבל גם של החיילים עם התקופה הזאת. היא תקופה של הטירונות, היא תקופה לא פשוטה, היא הסתגלות של כולם. גם של ההורה, גם של הבית, גם של הטירון עצמו. יש לך ראייה ארוכת טווח. איך את היית ממליצה, גם יש לך ניסיון אישי בנושא הזה בתור מי שגייסה ילדים?
להורים, הייתי ממליצה מצד אחד להיות רגועים ולסמוך על המפקדים בצבא. לסמוך על הצבא ולסמוך על המפקדים.
זה להגיד לי יהיה בסדר.
רגע, לא. ומצד שני, להישאר כל הזמן עם שתי עיניים פקוחות ואוזניים, ולהיות ערניים ולחוות את הילד.
ערניים למה? תמקדי אותי.
ערנים לתוכן שהילד מדבר, לטונציה שלו כשהוא מתקשר הביתה, לפעמים לירידה במשקל או עלייה במשקל שהם דרמטיים, לפעמים יש חיילים שמגיעים הביתה לסופי שבוע לחופשות ופתאום מתבודדים, ילד שרגיל היה קודם להיות בחברה במהלך כל הסוף שבוע ופתאום מתבודד.
ועל שינוי כזה, את אומרת, תתקשרו למפקדים ותדווחו.
תתקשרו ותדווחו, ואנחנו נדע להסתכל על זה גם כשהחייל נמצא בתוך המסגרת הצבאית. לחיילים, גם על זה קל לי לענות לך, כי היום התגייס ילד, אני מלווה הרבה נערים ונערות שהם ככה מתגייסים, היום התגייס ילד שעד לפני שנה לא רצה להתגייס, ואנחנו עשינו איתו איזשהו תהליך, והיום... בדיוק היום הוא התגייס בלשכת הגיוס בחיפה, ואני ישבתי איתו ביום שישי האחרון, כוס קפה.
ונתתי
לו טיפים. ואמרתי לו, קודם כל, תקשיב. קודם כל, יש הבדל בין הטירונות לבין השירות הסדיר, וזה צריך להכיר ולקחת בחשבון. הסברתי לו את מטרת הטירונות, כמו שדיברנו פה קודם, והסברתי לו מה הוא הולך לחוות, ושיהיה מרחק פיקודי מאוד גדול בינו לבין המפקדים, ושיהיו דרישות, ושיהיו... דברים שיהיה קשה לו לעשות, אבל זה יחלוף.
אמרת לו, כך נשימה זה עובר?
כך נשימה זה עובר. הדבר השני שאני ממליצה לכל חייל וחיילת, אתם בצבא, זאת עובדה, גייסו אתכם. עכשיו יש בחירה. הבחירה היא האם אני מגיע בראש שאני, הצבא גייס אותי ואני רק צריך לתרום וכו', או שאני מחליט גם להתערם מהצבא. ולכל חייל, לא משנה באיזה תפקיד הוא נמצא, מי שעושה את זה, באמת מתפיסה כזו, הוא יצא וישתחרר מהצבא משהו אחר. הוא ילמד ויתרם ויכיר, מעבר לעובדה שהוא יכיר חברים לכל החיים שהם כמו משפחה, גם הרבה כלים ייכנסו לו לארגז הכלים שלו שיכינו אותו אחר כך לאזרחות. ושוב אני אומרת, זה בכלל לא משנה באיזה תפקיד. ומי שמראש מגיע בתפיסה כזו שהוא הולך לתרום נכון, והוא הולך לעבוד קשה, אבל הוא גם יקבל, והוא הולך להכיר חברים חדשים, והוא הולך להכיר דברים חדשים,
ייקח את זה למקום אחר, וזה יהיה אחרת. אור, יש לך טיפים משלך שאת רוצה להוסיף, לחדד מהניסיון?
אני חושבת שמירי נגע ברוב, אבל אני אתייחס לעוד משהו קטנטן. אני חושבת שבן אדם, כשיש לו ודאות לקראת מה הוא הולך, אז זה מפחית הרבה מאוד מהלחצים ומהקשיים שיהיו בעתיד. אני חושבת ששווה רגע לדעת ש... אני חושבת שכמעט כל גוף בצבא יוצא עם סרטונים באינטרנט שמסבירים, אני אקח עכשיו דוגמת הטירונות במגל, הטירונות הכלל צהלית יצא עם תכנים ביוטיוב שמסבירים על כל אופן ההכשרה, על מה עוברים ואיך עוברים ומי מה מפקדים ומה מותר ומה אסור, וזה ככה, בוא נגיד שהוא עוזר בתופעה הזאת של ההלם תרבות, שזה לא להגיע למקום שאני לא מבין ולא מכיר, אלא להגיע עם טיפה יותר ידע מוקדם.
אז את אומרת לי, תעשי בגוגל או ביוטיוב מה? טירונות מגל? זה מה שאת ממליצה לי לכתוב כדי לחפש?
קודם כל, אני אומרת ששום דבר לא יכול להכין אותך למה שאת הולכת לקראתו.
אבל לפחות קצת.
אבל אני אומרת בשביל לצמצם ובשביל הוודאות.
כן.
גם בשביל ההורים וגם בשביל החיילים שמתגייסים. ללכת ליוטיוב, לכתוב טירונות מגל, ולראות מה הם הולכים לעבור, איפה הם הולכים לישון, לראות את התנאים, להיחסף.
בואי תני לי את התשובות, פחות או יותר, בכמה משפטים. שמענו מה התכנים שהם הולכים להיחשף אליהם. איפה הם הולכים לישון?
זה מאוד תלוי. אני אגיד שיש טירונות שהיא כלל צהלית, שהיא מתרחשת בבטר דוטן, שזה מחנה 80 ובניצנים, שהתנאים הם שונים. יש שלינה שהיא במבנים, ויש שלינה שהיא באוהלים, זה מאוד משתנה. יש טירונות בסמכות.
היום שגם... מחנה 80 כולו מבנים, רק נכון. בתר ניצנים נשאר אוהלים, טירונות בסמכות בכלל, בעיר הבדים.
טירונות הבדדים. בסמכות, רק בוא נגיד, זה נגיד מישהו ש... נכון.
משרת... מתגייס לחיל הים.
חיל הים או חיל האוויר.
חיל האוויר, למפרסית. כל חיל שיש בו טירונות של 0-2, שהיא לא כלל צהלית, שאני יודעת לקראת מה... לאיפה אני ממשיכה.
הטירונות בסמכות זה מענה, אחד מהמענים שהצבא נתן בדיוק למה שאור דיברה עליו קודם, חוסר הוודאות. החייל יודע מראש לאן הוא מתגייס, לאיזה קורס. אני נדמתי דרך הבת שלי עכשיו, עוד שבועיים לפני שהיא התגייסה, כשהייתה מלשבית, כבר פתחו להם קבוצת וואטסאפ עם סגל הקורס, סגל הטירונות וסגל הקורס, וכל השאלות הם יכלו לשאול דרך הקבוצה הזו ולקבל מידע.
זה חריג, אני יכולה להגיד לך מידע אישי שזה חריג, זה לא תמיד, זה לא תמיד קורה. אור, אני רוצה עוד רגע אחד אפרופו הנושא של חוסר ודאות. בואי תני לנו כמה טיפים לגבי נושאים שעולים כל הזמן. אז דיברנו על פנייה למפקדים, זה תמיד מטריד גם את הילדים שמתגייסים וגם את ההורים, על זה דיברנו. בואי נדבר על פנייה לרופא. הרבה פעמים אני רואה בכל מיני קבוצות, הילד חולה, מוצאי שבת, למי אני מודיעה, מה אני עושה, מה ההנחיה?
אז כמו שאמרתי קודם, המפקד במפגש הראשון שלו עם החייל נותן את המספר הטלפון האישי שלו. הטלפון הזה הוא לא רק בשביל להודיע שהגעתי הביתה והכל בסדר, אלא גם אם מתעורר עכשיו איזושהי בעיה. למשל, אני מרגישה לא טוב, אז אני הולכת לביקור רופא שזה המענה, ואני okay. מעדכנת את המפקד שלי כדי
אני צריכה
שידע...
אישור לא. כדי ללכת?
ממש.
כי יש איזושהי אגדה שאומרת שבטירונות אסור ללכת לביקור רופא ללא אישור של המפקד. זאת אגדה, זה נכון?
את זה אני אגיד מהכובע של נציב גבילות החיילים. אסור בתכלית האיסור למפקד לאשר או לא לאשר ביקור רופא שחייל בדיקה רפואית.
זאת אומרת, חייל הולך להיבדק.
אבל הוא מחויב להתקן את המפקד שלו.
מחויב להתקן, אבל הוא לא צריך לקבל אישור.
לא.
אז זה עשינו וי, הבנו. אז זה איסור שלא קיים. יש איסורים שהם קיימים והם ספציפיים לתקופת הטירונות ואחר כך לא קיימים? נסיעה לאזרחי, הפניות למומחים, דברים שהם... יש משהו כזה?
לא.
זאת אומרת שאם אני התגייסתי ביום ראשון וביום שלישי, יש לי הפניה לרופא מומחה אזרחי, שלא יודעת, חיכיתי לו 4 חודשים והוא מומחה פרטי, ישחררו אותי מהטירונות, או שזה כבר שיקול דעת של המפקדים?
אתה מגיע ביום הראשון של הטירונות, יש סבב של קליטה, במסגרת הקליטה פוגשים גם בגורם רפואי, חובש או רופא, מעביר לו את המידע הזה.
והם מחליטים.
והם מחליטים.
עד כמה זה אקוטי. אנחנו נעשה עוד הפסקה, כי הזמן שלנו רץ, נשמע את עידן עמדי בשיר אני רוצה, ואז נמשיך לנושאים אחרים. לא עידן עמדי, ג'יין בורדו, אוקיינוסים? יאללה, אז ג'יין בורדו, אוקיינוסים. מעולה. אז אנחנו שמענו את ג'יין בורדו עם אוקיינוסים, ואור, אני רוצה לחזור אלייך עם עוד סוגיה שמאוד מטרידה הורים, והיא עונשים בטירונות. יש איזה מין אגדה, או שהיא לא אגדה, שבטירונות מתזזים, שנותנים סתם שעות ביציאה, כדי להעביר איזשהו מסר, שבטירונות יש, מכניסים לכלא על כל שטות כדי ליצור משמעת וכולי. תעשי לנו קצת סדר.
טוב, טוב, אז אני אספר קודם כל קצת על המענה הפיקודי, שזה מסמך שנגיש באינטרנט לכל מי שרוצה ומעניין אותו לקרוא. זה מסמך שהוא מחייב כל חייל בצבא, בייחוד מפקדים. הוא מרכז בתוכו פקודות והגבלות לגבי כל המענה שניתן לחייל.
Okay.
הוא כולל זכויות, הטבות והגבלות.
מה זה אומר?
זה כלי שנותן למפקד, זה כלי שניתן לו למקרה שהחייל עובר על חובה מסוימת. עכשיו אני אעביר רגע דוגמה. זה כמו פנקס כזה, שיש אותו, המפקד נושא אותו עליו, ממש מסמך, שכתוב לי בו ומפורט כמה אני יכולה, למשל, להריץ חייל, לאיזה מרחק, כמה פעמים. אני לא נותנת עונשים לפי המצאות שעולות לי לראש ועכשיו יצירתיות מוגזמת. ממש לא. זה לא תחום אפור, זה תחום שהוא עם גבולות מאוד מדויקים. אני אביא רגע דוגמה. אין דבר כזה ענישה קולקטיבית.
אוקיי.
אין דבר כזה שחייל, למשל, מאחר לזמנים, וכל הצוות שלו נענש על זה. אין חיה כזאת. מה שכן יש, זה הבחנה בין ענישה קולקטיבית לבין תרגול נוסף. שמה זה אומר תרגול נוסף? אם עכשיו הוגדרה משימה מסוימת והיא לא התבצעה על ידי הקבוצה, כן, אני כמפקדת יכולה לתרגל אותם מספר פעמים עד שהדבר הזה יקרה.
אבל יש מגבלה עשורה, לכמה פעמים?
כן, על כל תרגול יש לי מגבלה, והמענה הפיקודי ממש מפרט ומתייחס גם להבדלים בין המינים. למשל, אני רוצה להוריד שכיבות צמיחה חייל כי הוא איחר לזמנים, אז לגבי נשים ולגבי גברים, המספר הוא שונה. כאילו, יש התייחסות ממש לדקויות הכי קטנות כדי ליצור, כדי למנוע מצב שאני בעצם כמפקדת פוגעת בחייל שלי במקום ללמד אותו מה מותר ומה אסור.
אז קודם כל חשוב שגם החיילים וגם ההורים ידעו שהדבר הזה מוגדר. זאת אומרת, לא רק שהוא מוגדר, הוא גם נגיש באינטרנט. כולם יכולים לקרוא ולראות. ולהבין האם זה במסגרת הפקודות או לא במסגרת הפקודות, זה דבר אחד. עכשיו בואי נדבר על מעבר למענה פיקודי, על באמת כלים לאנישה. נגיד שעות ביציאה, זה כלי אנישתי, איזה כלי זה?
זה כלי של אנישה, כן, שאגב גם הוא מפורט במענה הפיקודי, מי יכול להביא שעות ביציאה, כמה שעות ביציאה הוא יכול להביא, מי יכול לשפוט, מי יכול לשלול חופשה, זה ממש הכל מפורט שם. אז אני ממליצה רגע לקרוא על זה קצת, ואני אסביר רגע לגבי שעות ביציאה, למשל, רק קצין יכול להביא.
Okay.
מפקד יכול להגיד לחייל שהמעשה שהוא עשה נרשם, וזה יגיע לשעות ביציאה, הוא לא יכול להגיד לו כמה שעות הוא יקבל, זה רק קצין יכול לעשות, אחרי שהוא עבר על כל הדברים שהחייל בעצם עבר עליהם, ואז הוא מחליט לפי שיקול דעתו כמה שעות להביא לו, וגם פה הוא מוגבל. ליד 4 שעות.
יש פה התייחסות, אני רוצה לשאול אותך, יש אנשים שגרים עכשיו באיזה יישוב שאין לו תחבורה ציבורית. המפקד אמור לקחת את זה במכלול השיקולים שלו, הוא אמור לדבר עם הבן אדם, לשאול אותו, תגיד איפה אתה גר, איך התחבורה, כי יכול להיות שהוא נתן לו חצי שעה ביציאה, אבל אחר כך המשמעות היא שאין יותר תחבורה ציבורית.
נכון. אז אני אגיד קודם כל שזה עוד משהו שהוא חוק בצבא, שחייל צריך להגיע הביתה, לא משנה אנישה או לא, חייל מגיע הביתה, עד שעה, לפני כניסת שבת, הוא כבר בבית שלו.
איך מגיע הביתה?
עד שעתיים.
איך מגיע הביתה?
זה לא משנה. גם אם לוקחים אותו, גם בתחבורה ציבורית.
לא, השאלה היא אם אפשר להסתמך.
המפקדים מוודאים את זה קודם, גם כאשר הם מענישים.
מה, אם לאמא יש רכב, היא יכולה להביא אותו הביתה? או שהאם יש תחבורה ציבורית? השאלה...
לא, אנחנו לא מתבססים על הורים ולא על הרכבים של ההורים, אך ורק על תחבורה ציבורית. Okay. המפקד באחריותו לבדוק תחבורה ציבורית, רכבת או אוטובוס, ושלחייל יש דרך להיות בבית עד שעתיים לפני כניסת שבת. אגב, כל חייל שנשאר שעות ביציאה תמיד, יש איתו מפקד שנוכח שם.
שאמור לוודא כן, גם את השחרור הביתה.
אכן.
הבנתי. עוד משהו שלא דיברנו עליו לגבי אנישה, דיברנו על תיזוזים, על שעות ביציאה. יש עוד משהו? כי אז אני רוצה לעבור לדברים יותר חיוביים בתירונות, שזה ביקורי משפחות. יש דבר כזה, אין דבר כזה.
לא, זהו, נראה לי.
אין, אוקיי.
לגבי אנישה אפשר להגיד עוד שמפקד שופט ויכול לשלול חופשה, שזה משהו שבסמכותו לעשות. אבל אני חושבת שממש כל העונשים מפורטים.
הכל כתוב, את אומרת, תקראו.
כמה, כן,
אוקיי.
מה שאני...
ביקורי משפחות, יש בתירונות, אין בתירונות.
זה תלוי באיזו תירונות. ביקורי משפחות בתירונות כלל צהלית, בבתר ניצנים ובתר דותן, מחנה 80, אין במהלך הטירונות, אבל יש יש מסגרות שבהם הטירונות צמודה לקורס, או שהטירונות בוודאי בטירונות קרבית ארוכה יותר, שבהם אני לא יודעת בדיוק מה לגבי המדיניות בכל אחד מהם לגבי ביקורי הורים, אבל אני יודעת שיש ימי הורים, שההורים מגיעים באופן מרוכז, והמפקדים עומדים מולם ומסבירים להם את כל מה שהילד עובר ועוד עתיד לעבור, את כל אפשרויות ההתפתחות מהתפקיד שהוא מיועד אליו.
הבנתי. אני רוצה לקחת רגע אחד את המשפט שאמרת לגבי התפתחות מהתפקיד שהוא מיועד אליו, ולשאול, האם לטירונות, הצלחה בטירונות, הצטיינות אפילו בטירונות, יש איזושהי השלכה למשך הדרך, יש למפקדים אופציה להמליץ על, לא יודעת, על לשנות שיבוץ, על דברים כאלה?
גם פה אני אעשה הבחנה בין טירונות בסמכות לבין הטירונות הכלל צהלית. טירונות בסמכות, החיילים יודעים מראש לאיזה תפקיד הם מיועדים. לסגל יש השפעה לגבי היחידה שבה הם ישופצו בתפקיד שבו הם יהיו. בטירונות הכלל צהלית אנחנו יכולים לצייד, והרבה פעמים זה קורה, אנחנו מציידים את החיילים והחיילות בחוות דעת מפקדים, המלצות, ומי שהוא, יש חיילים ויש לנו כמה וכמה סיפורי הצלחה כאלה, בעיקר חיילות שמבקשות, מגיעות, מתאהבות מיד בתפקיד המקית ובמפקדות שלהם, ומבקשות כבר בתחילת הטירונות שהן רוצות להשתבץ בקורס המקים, קורס המקים, ואנחנו מסייעים להם. אם זה באמת חיילת או חייל שהצטיינו במהלך הטירונות ומוכיחים את עצמם, אנחנו עושים כל מאמץ כדי שזה,
כדי להשאיר אותם.
כדי להשאיר אותם.
ואת אומרת שגם יש סיפורים כאלה.
יש סיפורים כאלה.
אור, את רוצה לשתף אותנו באיזה סיפור כזה? או מירי, יש לך דוגמה ככה למישהו ש, או מישהי שאת זוכרת?
הדוגמה שאני אתן היא דוגמה מפורסמת מאוד, הייתה לה תוכנית בעובדה של אילנה דיין, אני לא אזכיר את שמה מלא, okay. כי אני לא יודעת
לא,
זה,
בסדר.
היום היא סרן בצבא, חיילת שהתחילה עם קשיים מאוד מאוד גדולים, וביקשה כבר בשלבים ההתחלתיים להיות מקית, ובניגוד לכל הסיכויים, הייתה מקית, ואחר כך גם בניגוד לכל הסיכויים קצינה, וממפייד בבד אחד הכשירה את דור העתיד של הקצינים של הצבא, תפקיד בחטיבת המבצעים.
יפה, אז יש סיפורי הצלחה יפים. אור, אני רוצה לשאול אותך עוד סוגיה שהיא כאילו קטנה, אבל היא מטרידה הרבה חיילים, הנושא הזה של לסדר את המדים. מיד איך שמקבלים אותם. קיבלתי מדים במידה לא טובה, בגודל לא מתאים, אפשר, בסוף שבוע הראשון כולם רצים לסדר את המדים. יש איזה שהם כללים בנושא הזה? יש איזושהי הנחיה? מה עושים?
טוב, אז אני אעשה רגע הבחנה בין מדי א' למדי ב'. מדי א' זה המדים האישיים של החייל, שהוא מקבל אותם כשהוא מתגייס, ואותם הוא יכול לעצר. איך שהוא רוצה, יש טירונויות שהן אומרות אחרי הטירונות מותר, ויש טירונויות שהן אומרות שמותר, זה מאוד תלוי במפקדים ובהגדרות שלהם.
קיצור לשאול את המפקדים, לא ללכת לעצר את המדים וליצור בעיות על כלום.
לשאול את המפקדים, אבל יש הבחנה, כי מדי א' הם המדים האישיים שלי שאני מתאימה אותם אליי, ומדי ב' הם, אני קולטת אותם בבסיס, וזה גם עוד פעם, תלוי בסיס, תלוי מפקד, אז תמיד לשאול.
אגב, ההיגיון בטירונות, לא לעצר את המדים, הוא לא היגיון שנובע, הוא לא סתם, זה לא סתם גחמה. זה בעיקר רלוונטי לחיילים שאחר כך מחליפים להם את המדים. התגייסו כחייל ירוק, ואחר כך הם מוצאים את עצמם בחיל הים, חיל האוויר, והמדים שהם הצרו פשוט ילכו לפח, כי הם מתאימים רק להם.
רק להם, הבנתי. שאלה אחרונה שמירי נגעת בה ככה, דרך אגב, אפרופו סיפור האישי שלך, יש דרך פורמלית לדעת מי הייתי בטירונות, אפרופו הרצון להפחית חוסר ודאות, או שזה רק התארגנויות כאלה?
אני לא מכירה דרך פורמלית. הצבא לא מחייב את המפקדים שלו להתקן את המלשבים.
וזה גם לא קורה אור, נכון? ממה שאת, ממה שאת מכירה.
אבל לא לדאוג,
זה עוד
בשעה הראשונה בצבא, אתה כבר מכיר מי מנחה, מי משמאלך, וזה ממשיך איתך בדרך כלל לשנים.
אגב, אני יכולה גם להגיד שיש עכשיו באמצעות הקבוצות בפייסבוק. אני רואה, יש קבוצות בפייסבוק של חיילים, קבוצה שאני עוקבת אחריה, בשבילכם היא נקראת. ששם אני רואה הרבה פעמים אנשים מעלים, הבן או הבת מתגייסים בתאריך כך וכך,
נכון,
במקום
מי
כך.
מתגייס איתי,
מי עוד נכון. מתגייס איתי, ואז...
זה היום מאוד קל, כן.
אז הנה עוד טיפ למי שלא חשב על זה, ולפעמים זה חשוב, לפעמים גם יש סדרי נסיעה שרוצים לחלוק אותם, אז זו שיטה טובה. עוד דברים שלא דיברנו עליהם לפני שאנחנו חותמים, אז אנחנו... נחתום את התוכנית הזאת שעסקה בכל ענייני הטירונות. תודה גדולה למירי בן שמעון ולאור מקייטן שהגיעו לכאן ותרמו, אני שמחה, ותרמו מהידע שלהן. ואנחנו נסיים עם השיר ויקיפדיה של חנן בן ארי, ואור, את רצית לתת הסבר קצר למה בחרת בשיר הזה.
אני חושבת שהשיר מדבר... על להסתכל על בן אדם בתור בן אדם, ולא לתייג, ולא להתייחס לכל המאפיינים החיצוניים שלו, אלא על האדם באשר הוא, ואני חושבת שמה שעושה ומאפיין את הצבא זה בדיוק זה. כולם לבושים אותו דבר, כולם עם אותם נעליים, לכולם יש את אותה נקודת התחלה, והבן אדם נמדד ממה שהוא ומה שהוא עושה, ואיך שהוא בוחר לעשות את זה, והשיר מדבר על זה בצורה הכי מדויקת שאפשר.
ועוד משהו שאני אגיד, זה גם, זאת הזדמנות לפתוח דף חדש, גם אם בבית ספר לא היה בסדר, והחברים לא היו בסדר. אז קחו את זה כהזדמנות, ותיהנו ממנה, ותעשו את הטוב ביותר, תתרמו וגם תתרמו. כאן אנחנו מסיימים, אנחנו נהיה איתכם בשבוע הבא, יום שני, בין 12 ל-1. אני הייתי עורך הדין אולי שוורץ, המשך יום מצוין.
לזרום עם המוח בהתניות אוטומטיות שלא דורשות לטרוח רק לתייג ולנבוח להסיט ולסבוח לאלילי הרייטינג אייטמים בכל הכוח הכל כבר מסודר לנו בראש מגירות מגירות לא, לא ניתן למציאות להפריע לנו לראות שכל שמאלני הוא בוגד כל ערבי מחבל מתאבד כל חרדי הוא שודד וכל המתנחלים רצו את רבין כל תל אביב טבעונית, כל נתיבות מסורתית עממית, כל הדתיים פרימיטיביים עם ציצית, ועל הדרך מחקו את דרווין. אל תכלאו לי בשום כלום, אל תסכמו אותי בוויקיפדיה. אני הכל, אני לא כלום, אור אין סוף לבוש בגוף. אז אל תכלאו לי בשום כלום תקראו לי דון קישוט שמעז לקרוא תיגר שימו לי פרסה לראש וגיליוטינה בכיכר השדים זמנם עבר והמלך הוא עירום תמחקו את כל מה שידעתם על היד היום לא הנוער מתנחל, לא נציג של אלוהים לא דוס שמדיר נשים, לא גשר בין המגזרים יסופו המגזרים, תשרפו דעות קטומות לכל אחד יהיה סיכוי לכתוב את הסיפור שלו כי אם הכל גדוי וידוע מראש קלישאות, קלישאות לא, לא ניתן למציאות להפריע לנו לראות ש... כל מזרחי מקופח, כל חילוני הוא כופר מלוכלך כל אנשים למטבח וכל הרוסים, הרוסים על סטלין קלו כבר כל הקיצים, כל חבר כנסת קופה של שרצים כל האתיופים רצים ואלו שלא שרים עם רייכל אל תכלאו לי בשום כלום אל תסכמו אותי בוויקיפדיה אני אז אל תכלאו לי בשום כלום עוד יעבור יום עוד יעבור
רדיו סול סיואייר, הרדיו של ישראל.
נמאס לכם לנקות בחגים? תנו למומחים לעשות את העבודה. שחף אברקות, מומחים לניקוי בתים, צבע, דריסים, חלונות, פאנלים, רצפה, ארונות ועוד. שחף אברקות, מומחים בניקיון. התקשרו עוד היום